כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת תצווה, תשע"ז. עקרונות שיח על לבוש, קרבה, יראה, חופש וציון. פרשתנו מקדישה פסוקים רבים ללבושו של אהרון, וכן חטיבה קצרה ביותר ללבוש בניו. בשני המקרים מסוכמת מטרת הלבוש בשתי מילים, לכבוד ולתפארת. ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, ולבני הארון תעשה להם לכבוד ולתפארת. הפסוקים קוראים להבין את העיסוק בלבוש ולחשוב על תפקודם של הבגדים הנידונים במסגרת של כבוד ותפארת. ברצוני להציע כי אמירה זו משמעותית לא רק לארון ולבניו, אלא ללבוש באופן כללי. יתרה מזו, הפסוקים מדגימים שיח אודות לבוש, כך שניתן מתוכם לזקק עקרונות הנוגעים לשיח בנושא זה בכלל. אתמקד בארבעה עקרונות העולים מתוך הפסוקים, הנוגעים כולם לדיון בלבוש. הצורך בקרבה, דרישה ליראת אלוהים, החשיבות של חופש והתרחקות שיח הביגוד מעיסוק בגוף. 1. קרבה. הכהנים הם המשרתים את הקודש ובה קודש, והם במובנים רבים אמורים לתפקד כקרובים ביותר אל האלוהים. ואולם הפסוק הפותח את פרק כ"ח בספר שמות, הפרק העוסק בלבוש הכהנים, מדגיש קרבה אחרת אל הכהנים. הלא היא קרבתו של משה. ואתה, הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. פסוק זה למעשה מצווה על קרבה בין משה לבין אהרון ובניו, וזאת כבסיס לעיסוקו של משה בבגדיהם. הפסוקים אם כן דורשים כי מסגרת העיסוק של משה בבגדים תהיה קרבתו אל העומדים ללבוש אותם, והוא נדרש ראשית לקרבתם ורק אז מקבל את הצו בדבר פרטי לבושם. כיצד ניתן להבין דרישה זו לקרבה? בגדי הכהן מהווים וממחישים מפגש בין פרט לחברה, בין הפרטי לציבורי. מחד, בגדים אלו הם החזות החיצונית של מי שמנהלים את המוסד הציבורי בית המקדש, כך שלפנינו דיון במרחב ציבורי. אולם בד בבד, משום שזהו עיסוק בביגוד, יש בו גם מימד של אינטימיות, מימד של עיסוק בתחומי הפרט. בגדים אלו למעשה מהווים מרחב סיפי, נקודת גבול ומפגש שבין הפרטי לציבורי. נקודות גבול, מעבר ומפגש הם מחוזות מפחידים לעתים ורגישים. הפסוקים מציעים אמצעי בסיסי לנגיעה במרחב לימינלי, מרחב גבול שכזה, הלא הוא קרבה. כך דורשים הפסוקים שמי שעסוקים בנוכחות ובביטוי החיצוניים והציבוריים של אדם, ובו זמנית נוגעים במרחבים אינטימיים ועסוקים בתחומי הפרט שלו, יקדימו, ייצרו ויוודו קיומה של קרבה. 2. יראה. כאמור, מוגדרת מטרתם של הבגדים כהשגה או יצירה של כבוד ותפארת. הפסוקים לא רק מורים על כך, אלא מציעים תנאים ליצירתם של בגדים שכאלו. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלהטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. הפרק מצביע על צורך שהעסוקים בבגדים יהיו חכמי לב, מלאים ברוח חוכמה. המשותף לשני הביטויים הוא האמירה כי העיסוק בבגדים דורש חוכמה. אולם לא רק חוכמה אינטלקטואלית, אלא חוכמת לב, חוכמה רוחנית. הדרשן העמק דבר מציע פירוש לביטוי חכם לב, שמתייחס לצירוף המרכיבים שבביטוי, וטוען כי על פי רוב נמצאת החוכמה במוח. ואולם את חוכמת הלב יש להבין באופן אחר. הוא מסביר כך: אל כל חכמי לב, החוכמה אין מקומו בלב, כי אם במוח, אלא כל מקום דכתיב חכמי לב, הביאור יראת השם, שהוא ראשית חוכמה, ומקומה בלב כידוע. העמק דבר בפירושו מתבסס על פסוק מתהילים, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. ובעצם טוען כי חוכמת הלב, שהיא חוכמה קמאית במובן מסוים, היא למעשה יראת האלוהים. כלומר, העיסוק בביגוד דורש יראה, יראת האל. נדמה שהעסוקים בבגדים של בני אדם נדרשים ליראת האל, משום שהם עסוקים למעשה בצלם אלוהים. מטרתם כבודו של אדם, שאיפתם פעורו של צלם אלוהים. כשעסוקים בצלם אלוהים, נדרשים ליראת אלוהים. 3. חופש. הצירוף חכם לב מעסיק גם את רבי שמשון רפאל הירש בפירושו. הוא מתמקד בעובדה שלקבי כלי המשכן לא הייתה דרישה להיות חכם לב, וכי דרישה מעין זו לחוכמה מגיעה רק מאוחר יותר בתיאור בניית המשכן בשמות. וכך הוא שואל: אל כל חכמי לב אשר מלהטיב רוח חוכמה. דבר זה נאמר כאן רק לגבי עושי הבגדים, ואילו לגבי עשיית כל מלאכת המשכן מזכיר הכתוב את הצורך בתכונת החוכמה רק בפרק למד א', אגב מינוים של בצלאל ואוליהו. הרש"ר הירש מתחכה אחר ההבדל המהותי שבין כלים לביגוד, הבדל שעשוי לעמוד בשורש הדרישה השונה לגבי המופקדים על הכנתם. כך הוא מסביר את הדברים. נראה שזהו טעמו של דבר. עשיית המשכן וכליו הייתה קשורה בכלליה ופרטיה בתבנית שהשם הראה למשה. ואילו לגבי הבגדים, נשאר לעושיהם חופש פעולה במידה גדולה יותר. הרש"ר הירש טוען כי עשיית כלי המשכן הייתה עבודה של חיקוי. האלוהים הראה למשה תבנית, שבהמשך נבנתה על ידי עושי מלאכה שונים. לא כך לגבי בגדי אהרון ובניו. שם היה חופש פעולה גדול לבעלי המלאכה. אפשר להבין דרישה זו לחופש בהקשר של בגדים בצורות שונות. אולי הצורך בחופש נובע מכך שבגדים צריכים להיות מותאמים ללובשים אותם, ולכן עשייתם מחייבת גיוון ומחשבה חופשית, מרחב אישי מסוים. כך או כך, האינטואיציה הדרשנית היא שבגדים, ואף בגדי הקודש של אהרון ובניו, על אף התיאור המדוקדק שלהם בפסוקים, טבעו מימד משמעותי של חופש בהוצאתם מן הכוח אל הפועל. 4. גוף. באופן מפתיע, בפרקנו אין כמעט עיסוק בגוף האדם. העיסוק בפרק הוא בבגדים ולא בגוף שעליו הם מונחים. שוב ושוב נאמר, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וקטונת, תשבץ, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהנו לי, וכך הלאה. שני יוצאי דופן בפרק ראויים לתשומת לב בהקשר זה. ראשית, מיקומו של החושן על ליבו של אהרון. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. הלב הוא איבר גוף פנימי, כך שבאופן מהותי אין פה מעבר לגוף המוחשי והנראה, אלא לגוף המדומיין. יוצא דופן שני הוא פסוק אחד העוסק בכיסוי ומתמקד בתפקידם של בגדים בהסתרה, ובאופן מדויק יותר בכיסוי ובהסתרה של הערווה. ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערווה ממותניים ועד ירחיים יהיו. החזקוני בפירושו מבהיר כי כיסוי זה אינו קשור לכבוד ותפארת, וכך הם דבריו. מכנסי בד, לפי שנאמר בם לחסות בשר ערווה, לא נאמר בם לכבוד ולתפארת. דיוק זה של החזקוני מבהיר כי כיסוי הגוף הקשור בכיסוי של ערווה אינו קשור בכבוד ותפארת. החזקוני מבדיל פסוק זה משאר פסוקי הפרק. לדידו, הפסוק הוא יוצא דופן בכך שהוא מתייחס לא ללבוש, אלא לערווה בגוף. בנוסף, או שמה מתוך כך, זהו הפסוק היחידי בפרק המתאר את מטרת הבגדים ככיסוי. מלבד פסוק זה אין תיאור של הלבוש בהתייחס לגוף ולכיסוי. לא רק שהפסוקים נמנעים מתיאור הבגד ככזה שמסתיר את הגוף, הפרק אף מתאר כי מטרת הבגדים היא לציין את נוכחותו של אהרון בקודש. מטרתם להבליט ואולי אף להדגיש את האדם. האדם על גופו ובאמצעות גופו. האדם המסתופב במרחב הקודש. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב, והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו, ולא ימות. אם כן, מתוך הפרק עולה כי הבגדים אמורים להבליט את האדם, לציין אותו, להדגיש אותו. אין מטרתם לחסות או להסתיר כלל וכלל. לסיכום, ניתן לקרוא את מילות הפסוק ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת ואת פרק כ"ח בשמות בכלל באופן צר, כמתייחסות לבגדי הכהן הגדול והמשרתים את הקודש הלא הם צאצאיו בלבד. ואולם אני רוצה להציע שמילות הפרק מהוות הכוונה לעיסוק בלבוש ובקוד לבוש בכלל. ראשית, מלמדים הפסוקים כי מטרתם של בגדים היא להביא לכבוד ולתפארת. שנית, הם מורים על מספר עקרונות מנחים לעיסוק בביגוד שזה מטרתו. אנו עסקנו בארבעה מהם. ראשונה, דיון בבגדים יש לנהל מתוך קרבה. שנית, שיח זה דורש יראת אלוהים ויראת צלם האלוהים שבאדם. האדם שהבגדים נועדו לכבד ולפאר. שלישית, אף שזהו שיח מסדיר, הרי שהעיסוק בביגוד ויישומו במציאות דורשים חופש. ואחרונה, מובהר כי מוקד העיסוק בביגוד הוא הלבוש ולא הגוף, וכי מטרתו של לבוש מכבד היא ציון האדם, העברת תשומת הלב אליו. השמעת קולו בבואו. שבת שלום.